אוקיי, שלום. התמקדתי השבוע בנושאים הקשורים לעקדת יצחק במשך כל הדורות, ואנחנו היום נבדוק שלוש נושאים. נושא ראשון, מה כל הדין הזה של ניסיון, ויש מדרש מעניין, מה בעצם התפקיד של ניסיון, כי זה סוף הניסיונות, יש מחלוקת אם עקדת יצחק נחשבת סוף הניסיונות, או ניסיון אחרון זה בפרשת חיי שרה, ומגיעים לסוף הניסיונות, מה התפקיד של ניסיון, למה הקדוש ברוך הוא התנסה אבותינו 10 פעמים. הנקודה השנייה, הקדוש ברוך הוא מכריז, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה, למרות שאברהם נודע כאוהב השם. ישעיה פרק מ' הוא היחיד בתנ״ך שמוגדר כאוהב השם, והיינו חושבים שמה זה עקדת יצחק, אדם שהכי אוהב את הקדוש ברוך הוא, שמוכן לשחוט את בנו. פתאום הקדוש ברוך הוא מכתיר אברהם כי יראה שמיים. הנקודה האחרונה, עקידה. העקידה לא מתממשת, העקידה לא מתבצעת. אז מה התפקיד של ציווי שהקדוש ברוך הוא נותן שלא בא לידי ביטוי מעשי? מה הקשר בין עולם התכנון לבין עולם הביצוע? אז יש כאן שלוש נושאים מעניינים, חשובים, פחות קבליים. יש נושא קבלי מעניין בסוף, אבל יותר, בוא נגיד, פסיכולוגיים ופחות קבלים, אבל יש גם הרבה פילוסופיה וחסידות וקבלה. אז בואו נתחיל בראשון, והראשון זה טיפוסי, כי הוא מרבה לצטט את המדרש הזה, אז בואו נקרא את המדרש, והיא אחר הדברים האלה, ולכי ניסה את אברהם. מה כותב המדרש? סתם מדרש, זה ציטוט מהמדרש, לא של שפת אמת. כתיב, מביא את הפסוק בתהילים פרח סמך, נתת ליראיך נס להתנוסס. אז הפסוק בתהילים מדבר על עמוד עם דגל, על נס עם דגל. לא קשור לניסיון וגם לא קשור לנס על טבעי, קשור לדגל. וכל זאת, מה כותב המדרש? ניסיון אחר ניסיון. אז כאן בא הקשר בין נס ודגל בפסוק בתהילים לבין ניסיונות. גידולין אחר גידולין. אז כאן זה לא ניסיון, זה גדלות. גדלות אחרי גדלות. אז יש בעצם חיבור לנס, גידולים אחר גידולים, בשביל לנסותם בעולם, ניסיון, בשביל לגדלם בעולם. כנס הזה של ספינה. ציטטתי רק את המדרש, את עיקר המדרש. אז כאן, מה קורה בעצם במדרש? יש קיפול של נס, ניסיון ודגל. נס של דגל או של ספינה, תורן של ספינה, ניסיון ונס. אז השלישייה הזאת בעצם תהיה חשוב לה. אוקיי. מה השאלות שלה? אז קודם כל, טוב, נקודה שנייה במדרש, לפני שמגיע לפרשה, שבעצם מה זה נס להתנוסס? מה הפסוק הזה? מה הכוונה של דגל שמתנוסס? דגל שמתנוסס בעצם מציין איזה משהו לקראת ההמשך. המשך הנסיעה, המשך הכיוון, שהוא מתנוסס באוויר, ויש אפילו בצורה פיזית, ההתנססות הזאת באוויר מסמלת איזו המשכיות ותהליך שהוא נמצא באוויר, והוא כל הזמן חוזר ומתנוסס ויש תנועה מתמדת. אז זה מראה שיש איזה בניסיונות, והחיבור בין הניסיונות של אברהם לבין הדגל שמתנוסס, אז הניסיונות זה לא רק כלפי אברהם כדי לנסות את אברהם, אלא הניסיונות הן מובילות לעתיד, לאיזו המשכיות. אז ההתנססות הזאת מצביע על המשכיות, ואיכשהו הניסיונות של אברהם אבינו הכינו את הדרך לקראת העתיד. אז זו הנקודה שצצה מהמדרש. בנוסף לכך, המאכלת. למה אצלנו הסכין מוגדר כמאכלת? ויקח את המאכלת לשחוט את בנו. אז חזל דורשים, בואו נדלג לכל מיני מקומות, איפה זה מופיע, כן, זה בסוף כן, זה בחלק השני של תפריש למיטט, וזהו שכתוב, המאכלת, שבני ישראל אוכלים מתן שכרה. הסכין עכשיו מאכלת כי הוא מאכיל את בני ישראל. אז זה לא רק ניסיון מקומי וזמני לאברהם, זה ניסיון צריך להזין ולהכיל ולזכות ולתת. ויש את הדימוי של המתנוססות הזאת, יש את המאכלת, ובסוף, בקטע של תפריש ממהי, בסוף הקטע, למען אשר יצווה את בניו וביתו. לשון מאוד מעניין. קדוש ברוך הוא תמיד מטפל ותמיד מיטיב לאברהם למען אשר יצווה. צריך לכתוב למען אשר מצווה. לא יצווה, יצווה זה לשון עתיד. ולא רואים שאברהם נתן איזה צבא, הוא לא כתב איזה צבא סופית לבנה ובני ביתו שיעשו ככה וככה, אז הכוונה זה לא שהוא מצווה אותם בצורה פרונטלית, בצורה מילולית, אלא שכל פעולותיו יובילו לאיזה עתיד שהם ישמרו מצוות. למען אשר יצווה בניו וביתו, ולא מצינו שהיה מצווה בעת פטירתו איזה צבא, אך הפירוש שכל מעשי האבות נשתתפו עם כל הדורות העתידים לעמוד מהם, לכן נקרא אבות, שלא היה שום עובדה לעצמותן, רק בשם כל ישראל, כמו שאנו עושים בשם כל ישראל. זאת אומרת, זה הסטאפ, זה ההכנה. יש כאן שלושה אלמנטים שמציינים איזה זיכוי שהניסיונות של אבות מזכים אותנו. התנוססות הדגל, הסכין מוגדרת כמאכלת, מאכילה אותנו, והם מצווים אותנו לא בצבא מפורטת, אקטואלית, אלא בכך שחייהם מזכים אותנו ונותנים לנו איזה. אז מה נותנים לנו? אז כאן בואו נחזור לקטע של תפריש למיטת. שורה שנייה. הכל הכנה לבני ישראל. כל הניסיונות האלו זה להכין לנו. וכאן מצטט עוד מדרש, יש הרבה ציטוטים, מדרשים. כאן הוא מצטט משנה. המשנה מקבילה בין עשרה, עשרה, עשרה. מה השלישייה הזאת של עשרה? עשרה מאמרות נברו העולם, בעשרה ניסיונות נתנסו אבותינו, אברהם אבינו, ועשרה ניסים נעשו לנו במדבר. אז בעצם, אם ניקח את הניסיונות והניסים יחד, ונקביל אותם למאמרות, כמו שהמאמרות יצרו משהו, הניסיונות יצרו ניסים. מה מאמרות יצרו? עולם הטבעי. מה הניסיונות יצרו? עולם העל-טבעי. מה הביטוי לעולם על-טבעי? נס. זה המבנה. יש הקבלה בין עשרה מאמרות לברוא את העולם הטבעי. הניסיונות של אברהם הם מקבילים עמודי עולם העל-טבעי. על ידי הניסיונות, אברהם אבינו, בנו לנו יכולת לתפקד בצורה על-טבעית. כמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, לפני עשרה מאמרות, יהי אור, יהי חושך, יהי רקיע בתוך המים, עשרה מאמרות של הקדוש ברוך הוא יצר עולם טבעי, כל ניסיון של אברהם אבינו יצר כוח, יכולת להסתגל בעולם על-טבעי. כי מה זה ניסיון? לחיות בצורה על-טבעית, כי אתה מתמודד עם משהו מעבר לאתגרים אנושיים, אתה מתמודד עם משהו גדול ממך. אז אתה שואף כוחות ומוצא כוחות על טבעיות ואתה מממש אותם, וברגע שיש את הכוחות האלו, אתה בעצם, זה משהו ניסי. כל ניסיון הוא נס, כי אתה בעצם מגיע מעולם טבעי ושם אתה לא יכול להתמודד, ואתה מצליח להתמודד ולעמוד מול הניסיון תוך כדי שאיבת כוחות על טבעיים. אז בעצם אתה חווה נס ואתה בונה דגם שעם ישראל יחיו בצורה על-טבעית, גם על ידי שמירת המצוות, וגם על ידי התמודדות עם כל מיני אתגרים על-טבעיים, וגם הזכות לקבל ניסים. אז בעצם, ניסיון ונס הופכים להיות אותו דבר. מה המאחד, ונקרא את זה ביחד, מה המאחד של ניסיון ונס? יכולת להיות במקום על-טבעי. שזה בעצם מה שמפריד בינינו לבין שער עמוד. שער עמוד נמצא במקום טבעי, הם מהנדסים מדע, הם מנצלים טכנולוגיה, הם בונים תחבורה, הם בונים מדינות. אנחנו, בנוסף לכך, גם נמצאים בזירה על-טבעית, והזירה הזאת, בזירה הזאת, גם נפגשים עם אתגרים היסטוריים על-טבעיים, וגם מצוות, שזה משהו מעבר לטבע. אנחנו, אין אף אחד שמקיים מצוות בצורה טבעית, זה הקדוש ברוך הוא נותן לנו להיות בזירה או ברמה אחרת, וכזכות לכך, גם חיים בצורה ניסית וגם מקבלים, כי בעצם זה ממשק. אנחנו בונים לעצמנו ממשק אחר על-טבעית. בממשק הזה, בעולם הזה, באזור הזה, הכל מתנהל בצורה על-טבעית, גם ניסיונות וגם ניסים. אז בואו נקרא את זה ביחד. תפריש למיטת, כי כמו שעשרה מאמרות הם קיולים עולם הטבע, המאמרות בנו עולם הטבע, כן עשרה ניסיונות הכנה וקיום הנהגת בני ישראל, שהקדוש ברוך הוא מנהיג אותנו בדרך הנפלאות. או בתף ריש ממה, וכאן הוא מסביר נס להתנוסס, לא הבאתי, אבל זה מופיע בהרבה קטעים, נס להתנוסס כי יש נס לשעה, ויש נס שעושה תולדות ומתפשט ממנו ניסים תמיד, המשכיות, תהליך. ובאמת אלו הניסיונות הנאמרים בתורה, יש הרבה ניסיונות, אבל אלו שנאמרים בתורה הם באמת ניסים. ניסיון זה נס, כי אין אדם יכול לעמוד בניסיון כזה, אז אי אפשר לעמוד בניסיון רק אם הוא למעלה מהטבע, רק אם אתה יוצא אלי זירה אחרת. וזה שכתב נס להתנוסס, שהיה הכנה בעבור בני ישראל, וזה שכתב המאכלת שבני ישראל אוכלים אותם. זאת אומרת, אם נסכם, כן? אני יכול לראות את העולם הטבעי, כי העיניים שלי בוחנות, אבל אני לא יכול לראות את העולם על טבעי, וזה העולם של הקבלה. אתה מאמין בעולם שאתה לא יכול להוכיח. ואתה מאמין שכמו שברור לנו, בואו נגיד שהקדוש ברוך הוא היה יוצר אור במעבדה. אז זה ברור לנו שהוא יוקח כמה כימיקלים ויוצר אור. אז הקדוש ברוך הוא בורא אור באמירתו. אבל מובן לנו, אני יכול לדמיין הקדוש ברוך הוא בורא אור, ואני רואה את האור, ואני יודע שהקדוש ברוך הוא איכשהו ברא אור, לא במעבדה, לא ידי כימיקלים, אבל הוא ברא אור, ואני יודע איך אני נהנה מאור, ויש קשר ישיר בין היצירה והבריאה של הקדוש ברוך הוא לחוויה שלי. אני יודע אור, אני מעריך אור, אני משתמש עם אור, אני מברך על אור, אז הקדוש ברוך הוא ברא אור, ברא מים, ברא הרים, ברא אדמה, ברא את הכל, ואני יודע שהבריאה שלו אפשרה לי לחיות עם כל החלקים האלו, עם כל האלמנטים האלו. במקביל, הקדוש ברוך הוא נתן לאברהם לברוא ממשק וחוויה אל-טבעית. אני לא יכול לראות ביניים, כי אי אפשר לחמת אותם, זה לא יחידת אור או קרני אור או מולקולים של מים. אבל אברהם אבינו בנה יכולות, עוצמות, כוחות על-טבעיות על ידי כל ניסיון, כי לעבור ניסיון דורש כוחות על-טבעיים, וכמו שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות, אברהם בנה לנו יכולת לחיות בעולם על-טבעי. והיכולת לחיות בעולם על-טבעי זה גם מאמין אותנו לפני ניסיונות, אבל גם מזכה אותנו בניסים. כי בעצם התמודדות עם ניסיון זה סוג של נס, אבל גם אם אני לא מתמודד עם ניסיון, זה ביחד. אנחנו למשל, לצערנו היום, אנחנו עומדים גם בניסיון במדינת ישראל וגם מקבלים ניסים. כן, זורקים עלינו כל מיני טילים וזה ניסיון, אבל זה גם ניסיון, וקדוש ברוך הוא מגן עלינו. זה בעצם, אנחנו, אם זה היה קורה באיסלנד או באיסלנד, משהו אחר, התוצאות היו אחרות. גם היכולת התמודדות וגם ההגנה. אז אנחנו עומדים בפני אתגרים לא פשוטים, כי אברהם אבינו בנה לנו את היכולת הזאת, וזה בעצם ניסיון ונס, והמדרש מציג את זה כנס מתנוסס, כי זה מורה לנו דרך, וגם ממשיך כמו שהוא ממשיך באוויר הדגל, זה לא סתם ניסיון חד פעמי. זה בעצם האמירה שלו בקשר לניסים, ניסיונות ועולם על טבעי. בעצם האמירה היא שהאבות שלנו בנו לנו, כל החיים שלנו זה עבורנו, בנו לנו יכולת, ממשק, עולם אחר, בגדים אחרים, לחיות בעולם הזה. יופי. חלק השני, אהבה ויראה. אברהם אבינו נודע כי אוהב השם, פתאום אתה ידעתי קריא אלוקים אתה, בוא נקרא את השאלה. אתה ידעתי קריא אלוקים אתה, הוא מקשים. הלא עבודתו של אברהם אבינו היה בחינת אהבת השם, שהוא למעלה מעבד מיראה. כן, הוא מעצים את השאלה, כי בעצם אנחנו בדרך כלל רואים אהבת השם כיותר טוב, יותר עדיף מיראת השם, ולמה ייחס לו הכתוב יראה אלוקים? למה פתאום שהקדוש ברוך הוא מחמיא לאברהם, אתה ידעתי כי יראה אלוקים אתה. אז כאן הוא נותן את התירוץ שאנחנו כולם יודעים. אני אסביר את זה במונחים לא קבליים, הוא יסביר את זה במונחים קבליים. בעצם מה התירוץ? שזה בדיוק הנקודה. עד עכשיו אברהם הוכיח שיכול להיות אוהב השם, אתה ידעתי שזה גם סגר להיות יראי שמיים. מה ההבדל בין אהבת השם לבין יראת שמיים? בכלל, בכללי, אהבת השם כשאדם מבין את הקדוש ברוך הוא, והוא מבין את הציווי של הקדוש ברוך הוא, והוא מבין חסדו, אני מבין שזה טוב לא לרצוח. אז הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לא לרצוח, אז אני אוהב אותו כי נתן לנו פקודות ונתן לנו חיים יציבים שאנשים לא רוצחים, אז אני אוהב אותו. אני יודע שזה טוב לי ללמוד תורה, כי אני יודע שלימוד דעת השם יהיה טוב לי וישיר אותי ויחיה אותי. אז אני שמח שקדוש ברוך הוא, אני יודע שזה טוב איסורי ערווה, כי מי שלא מרסן את היצר המיני, הוא יכול להרוס את עצמו. אז אני יודע ואני אוהב את הקדוש ברוך הוא, כי זה מיטיב לי, מעשיר את החיים שלי, ותורם לחיים אצילים וטובים ובריאים ומאוזנים. יפה, אז אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, כמו שאני אוהב רב לחנסין. למה אני אוהב את רב לחנסין? כי הוא טעים? לא, אני אוהב את רב לחנסין כי הוא נתן לי דרך חיים שאני מכיר ומריח, עזר לי לחיות בצורה יותר טובה. אז ככל שאדם מתבגר בחיים, אהבה עוברת מדברים פיזיים בגיל שלכם, אז עדיין אהבה תופסת דברים פיזיים. אוכל טעים, או סרט מרתק, או אני יודע, רוח מרענן, דברים פיזיים. ככל שאדם מתבגר, גם אהבתו מתבגרת. והוא אוהב לא דברים פיזיים, כי הם טעימים, או כי הם גורמים איזו תגובה פיזית, אלא בגלל שאתה מריח. אני אוהב את אשתי, הנה נשים כבר כמעט 30 שנה, זה התחיל, כמובן, חלק מהקשר התחיל מאיזו משיכה פיזית, ועכשיו אני אוהב אותה בגלל שהיא עזרה לי 30 שנה, ועזרה לי לבנות משפחה, ובנינו ביחד, אני אוהב כי היא עזרה לי והטיבה לי בחיים. אז בעצם אברהם עושה את המעבר, הוא הוכיח שהוא יכול לעבוד את השם מתוך אהבה, כי זה כל החיים שלו. הוא הבין את החסד של הקדוש ברוך הוא, הוא הבין שאהבת השם היא טוב לאנשים, והוא עזר. עכשיו הוא מגיע לתחנה הבאה, כי הוא לא מבין שחיטת בנו, ואסור לו להבין מה זה רצח בן. אז אתה ידעתי שאתה גם מסוגל לעבור אותי מתוך יראה, שאתה לא מבין אותי. מה זה יראת שמיים? אני לא מבין את הקדוש ברוך הוא, אני נכנע לדעת עליון, אני נכנע למשהו אחר, מישהו אחר, חוכמה שאני לא יכול להשיג בשכל אנושי, ואני נכנע. זה בעצם, זה לא קבלה, זה יראת שמיים ואת השם במונחים שלנו. אז זה בעצם מה שקורה, אבל הוא נותן איזה טון קבלי בסודי. אז בואו נקרא ביחד. כי ודאי אברהם אבינו, עליו השלום, שעזב ארצו, שורה רביעית, מולדתו, השליך עצמו לכבשן האש, בעבור הברי התברך, מה ניסיון הוא לשחוד את בנו? זה לא השג לשחוד את בנו, זה טבעי, כי הוא מתוך אהבה. אבל התרוצו כי בוודאי, הובד מאהבה כמו אברהם, נמשך לי בו מאב לעשות רצון קונו, עד שכל עבריו נמשכים בטבעם לעשות רצון קונם, וכל רמה החברים שבו, כל חיותם המצוות של השם יתברך. אדם שנמצא במצב של אהבת השם, זה גורם איזה התרוממות ושינוי פיזי. הוא מרגיש שכל גופו, כל נשמתו, כל רצונו, כל מודעותו, הכל נמשך והכל מתלהב לעבוד את השם, כי הוא באמת מכיר שזה טוב לו. הבעיה, וכאן המשהו הקבלי, כאן יש בעיה. כי הקדוש ברוך הוא, באמת לא ייתן לעקדת יצחק להתקיים. אם הקדוש ברוך הוא לא ייתן לעקדת יצחק להתקיים, כי אין לקדוש ברוך הוא שום תוכנית לשחוט את יצחק, אז גם התלהבות של אברהם אבינו לא שייכת. כי הוא מתלהב על דבר שלא יתקיים, ואי אפשר להתלהב על דבר שלא יתקיים בצורה קבלית, כי זה לא תופס. אין עמל להתלהב, כי הקדוש ברוך הוא יבטל, יתל וטו. אז בעצם אברהם מרגיש את האמביוולנטיות הזאת. הוא בדרך כלל מתלהב, הוא מגיש את כל גופו, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא, אני מוכן לכבשן האש, ואני מוכן להתנתק מהמולד, אני מוכן. כאן יש איזה חלל ריק בפנים, כי אין משהו לתפוס, כי העקידה לא התקיים בשמיים. אז הוא לא מתלהב, הוא מרגיש את זה. אני לא מרגיש את זה, כי אני לא ברמה של אברהם אבינו. אבל גם ברמה של אברהם אבינו, הוא מרגיש את השוקה שמשתלטת על כל חווייתו, וכאן זה ריק, כאן זה חסר. אני מסכים, אבל מבחינה קבלה אין כאן מן, אין כאן תפיסה, אין כאן שקע. כן, יש לך תקע, אבל השקע לא קיים. מבחינה חווייתית שלנו, ברור שאני מתלהב על רעיון, על מוסר, אני לא יודע שהקדוש ברוך הוא, אבל מבחינת קבלה, אם הקדוש ברוך הוא אף פעם לא יבצע, לא ייתן לאברהם לבצע, אז אין כאן סקט, אין כאן מקום קבלה שאחד ייכנס לשני. אבל לכן באמת לא היה רצינו של הקדוש ברוך הוא לשחוד את יצחק. וכאן הביטוי הקבלי, וליבו של אברהם לא הרגיש דבקות ואהבה, וזו העובדה. כי כדי לדבק בקדוש ברוך צריכים לדבק למשהו, צריכים לדבק לתוכנית, וכאן אין תוכנית, אז אין דבק, אין חיבור. על ידי שבאמת לא היה כן רצונו. ואז אברהם אבינו חייב לעבוד בטון אחר, גם כשאין תשוקה ואין דבקות ואין תחושות ואין רגש, אומר הקדוש ברוך הוא מצווה, ואני לא מרגיש את ההתעוררות הנפשית הזאת, ובכל זאת הקדוש ברוך אומר לי, אז זה אמירה לא רק חסידית, אלא גם אמירה, בוא נגיד חווייתית, איך אתה עובד את הקדוש ברוך הוא שאתה לא מרגיש את התרוממות הפנימית. אצל אברהם כדאי בגלל איזה מחסום קבלי. כי אי אפשר להתעורר ולהתרומם למה שלא קיים. אבל בסדר, בואו נעביר את כל החבילה הזאת לעולם החווייתי שלנו. יש פעמים ויש ימים שאתה מתאהב וחושק ואוהב, ויש ימים שהכל יבש בפנים, זה קר בפנים, ואתה מנסה להניע את המנוע והוא לא מניח. לא מתחיל, אתה מנסה לצאת ולא מוצא. אז אברהם אבינו נכנע ואומר, עכשיו אני עובד אותו, וזאת הסיבה שמילה מנחה, לפחות מילה חשובה בקטע הזה, וירא את המקום מרחוק. רחקות הזאת משקפת רחקות נפשית. כי אהבה משקפת קרבה נפשית, דבקות, וירא את המקום מרחוק. ולכן היה עבודתו אתה רק בבחינת ירא אלוקים, שלא הרהר אחריו כלום, סתם אני עובד את הקדוש ברוך הוא, אפילו אם בפנים אני לא, לא רק שאני לא מבין, אני גם לא מתלהב, הקדוש ברוך הוא אומר, ואני עושה. והוא מביא מדרש שאברהם מבקש מהקדוש ברוך הוא לא לנסות אותו עוד פעם, כי הוא מעדיף את הניסיונות של אהבה, התשע הניסיונות של אהבה, לא את הניסיון הזה של רחקות ושל יראה.
השאלה היא באמת
שאלה,
כאילו מה הניסיון הוא לכל את
בנו? הוא מבין שאהבה הייתה כל כך חזקה שזה תוביל אותו לכל מקום וזה לא הפתעה. אני שומע את השאלה. נכון, נכון. אבל השאלה המרכזית כאן היא לא למה זה ניסיון כל כך מרשים וכל כך קשה. השאלה המרכזית היא אהבה ויראה.
לא, כן.
יש שינוי.
זה גם הסיבה שזה הניסיון הכי גדול?
כן, כי זה סוויץ'. וזה הוא ידגיש בחלק הבא. חלק הבא הוא פחות קבלי, אבל יש כאן שתי נקודות מעניינות. קודם כל, טוב, הנקודה הכי מעניינת פה בחלק הבא, זאת הסיבה שבפרשה, למרות שאנחנו מגדירים את זה כחידת יצחק, בעצם יצחק לא מקבל כך צמד לב. זה הכל מסביב לאברהם. אברהם הוא הכוכב. למה אברהם הוא הכוכב? יצחק הוא 37, הוא האדם שמתמסר, הוא הקורבן. הוא ככה איזה פראפ, הוא איזה ביזר לכל ההצגה הזאת. הוא כמו עשה לי עולה ועצים. כן, הכוכב של ההצגה זה אברהם. כי יצחק הוא תמיד מידת הגבורה ומידת היראה ומידת הרחקות. אז אצלו לעבור את העקידה, בסדר, אני אמשיך במסלול שלי. אבל מאברהם דורשים לעבור נתיב. שוב פעם, פי קבלה. אתה צריך לעשות סוויץ', לעבוד את הקדוש ברוך הוא. ובעצם המסר של שני הקטעים האלו, שלפעמים הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו סוויץ'. לא רק בין אהבה לירא, אלא לעבוד אותו בדרך שאנחנו לא יודעים בצורה טבעית. אנחנו צריכים לתפקד ולככב בדרך אחרת, ולקבל גיוון, להיות אנשים מגוונים, ולדעת איך לעבוד את השם ב... לפעמים אנשים מוצאים את הנתיב שלהם ונשאר בנתיב שלהם, וזה ככה, אני חסיד, אני לא חסיד, אני בריסקר, אני לא, אני ככה, אני בעל חסד, אני הלמדון, אני... ואסור לכלוא את עצמך ולייצר איזה נתיב חוסם, נתיב חוסם ונתיב מונע, צריכים לדעת שלפעמים הקדוש ברוך הוא דורש ממך להגיע למקום אחר. וזאת הדרישה מאברהם. ודבר נקרא את זה, כי המילים בסוף הם כל כך יפים. בניסיון העקידה כתיב הירא מרחוק, כי הקדוש ברוך הוא ניסה אותו במידת היראה, כי עיקר מידתו הייתה אהבה וקרבות, ואתה היה מרחוק בבחינת יראה. לכן נאמר יראה אלוקים אתה, ולכן לא ייחס הניסיון ליצחק, כי זה היה מידתו, ואין זה ניסיון, או זה פחות ניסיון, כי זה מידת יצחק, כי ודאי כל אחד מידה שלו בשלמות. יצחק יודע לחיות מידת הרחקות בשלמות. ודאי שאצלו זה קל, לפחות מבחינה קבלית. אבל עיקר הניסיון בבחינה אחרת. הניסיון עיקר זה הקדוש ברוך הוא דורש ממך בחינה אחרת. מסלול אחר, מידה אחרת ומידה הפוכה ממה שאתה רגיל בו. אז בעצם אפשר לראות את העקידה בדרך לגמרי אחרת. מה קורה כשהקדוש ברוך הוא דורש ממני להיות אדם אחר, מה שאני בדרך לאהוב. אז לפעמים הקדוש ברוך הוא דורש ממני להפוך את הבגדים ולתפקד בצורה הפוכה, ואז זה המידת השלימות של עבודת השם, שאני מוכן להיות לא פרופיל ולא צל, ככה חד מימדי, אלא תלת מימדי, ואני יודע.
למה
חושב
את זה? למה לא שכל אחד יהיה לו דרך שהוא...
שאלה מעניינת, שאלה מעניינת. זה יכול לשאוף כוחות אחרים, לתת לחוויה אחרת, ליצור קשר יותר שלם. בגיוון יש שלמות, בגיוון יש הרבה הקשרים עם הקדוש ברוך הוא. כמו ביחסים. מה שאתה בונה יחס עם מישהו, אם כל היחס בנוי על איזה תדר אחד ונתינה אחת וחוויה אחת, אז זה יחס די צר ויחס די צמוק. או שאתה מגוון את היחסים, יש הרבה יחסים עם חבר, עם בן, עם הורה, אז זה משאיר את היחס. אז כמו שאני יודע להתייחס לקדוש ברוך הוא, דרך כל מיני תדרים, אז היחס מתעשר, היחס מתעשר. אוקיי? השאלה השלישית, דיברנו על אהבה ויראה, דיברנו על נס ניסיון, נס להתנוסס. השאלה השלישית זה, מה הכוונה כאן של ציווי שלא התממש, שלא התגשם? מה בעצם קורה כאן? אז זה מאוד מאוד עדין, אבל מאוד חזק. אז בואו נלך קודם כל בקטע הראשון, שזה פחות טעון. החלק השני, יש המון, המון והרבה שלבים. אוקיי. עולם החסידות ועולם הקבלה בכלל, דיבר על שלוש זירות, שלוש עולמות. יש עולם המחשבה, עולם הדיבור ועולם המעשה. והקשר בין כל עולמות, כי בעצם עולמות האלה משקפות את עולמות העליונים והזליגה וההתחלחלות לתוך העולם שלנו. אז בעצם המידור הזה של עולמות הוא קלאסי לקבלה. איזה עולם אנחנו עומדים, באיזה מקום אני נמצא, כי בעצם האמירה הזאת אומרת לך, אל תחשוב שמקומך זה מקום היחיד. בעצם יש הרבה מקומות והרבה עולמות, תדע לקטלג ולחלק בין עולמות ולדעת את הקשר בין עולמות. יופי. מכיוון שזה הניסיון האחרון, יש כאן ניסיון לקדש ולייצר קדושה בעולם של מחשבה שלא מגיע לעולם של ביטוי מעשי. כי בעצם זה עולם עליון יותר, ברור שכל שאתה עולה עולמות, אתה עובר ממקום יותר גשמי למקום יותר עדין ויותר רוחני ופחות קונקרטי. אז עולם המעשה זה למטה, עולם הדיבור הוא למעלה, עולם המחשבה יותר קרוב לעולמות עליונים. אז כל שאתה משקיע בעולם המחשבתי, אתה מלא את עצמך ואת החוויה שלך יותר דבקות לעולמות. בעולם של הקדוש ברוך הוא אין מעשה, כל השלוש עולמות האלו הם צמודים, הם אחידים. אז רק אצלנו שיש פיצול ביניהם. אז אני עולה לעולם של המחשבה, ובעצם הוא טוען כל מצוות. למרות שיש ביטוי מעשי לכל מצוות, זה רק הלבוש. לבוש זה מילה בקבלה שזה רק החיצוני, זה הקליפה, זה רק הביטוי. אבל העיקר של המצווה זה מחשבה. אז אברהם בעצם, הקדוש ברוך הוא מכניס את אברהם לעולם גבוה, לעולם המחשבות, שאין עקידה בפועל, אבל יש עקידה במחשבה. אברהם היה מוכן לשחוט את בנו, וזה אפילו יותר טוב מעקידה, לא הייתה עקידה מתבצעת, כי אז זה סתם מצווה שמתבצעת בעולם המעשי. שוב פעם, מבחינה המטריק שלנו, המדד שלנו, זה ברור שיותר מרשים זה היה מתבצע. אבל המדדים שלנו הם מדדים חווייתיים, מדדים של חסידות זה בעולם הקבלה. מה קורה בעולם הקבלה? יש כאן איזו תפיסת קדושה והזרמת קדושה לעולם מחשבה בלי ביטוי פיזי. אז בואו נקרא את החלק הראשון, זה בעצם החלק הראשון. אוקיי, זאת אומרת, תף ריש מם אלף, מצווה זו של עקידה לא נגמר במעשה, רק היה רצונו, מוכן, והיינו שהיה עבודה גבוהה מאוד, זה יותר טוב. כי שורש המצוות, כל המצוות, השורש הוא למעלה מהטבע. למעלה מהטבע, רק האור מתלבש במעשה גשמי, אור זה ההפך מלבוש. אור זה התוכן, הרוח, הפנימיות, הלבוש זה החיצוניות, האור מתלבש במעשה גשמי. ויש מצווה שהיא רק במחשבה ורצון, והוא למעלה מהתלבשות העשייה. אברהם אבינו התנסס לניסיונות, נמצא ניסיון העשירי במקום גבוה. ולכן נאמר, עתה ידעתי, כי בעצם אברהם השיג משהו, התקדם לאיזה מקום שהוא לא השיג לפני כן, כי עכשיו תיקנת המחשבה בלי מעשה. יופי. אוקיי. בתו ראש ממהי הוא מחדה. והחידוד פה מאוד מאוד חשוב ומאוד מעניין. אז קודם כל מתייחס שוב פעם לאותו מדרש של נס להתנוסס, התנוססות הדגל, ונגיע לכך. אבל בואו נראה מה שהוא אומר. קודם כל הוא אומר, כן, תקשיבו היטב, כאן עושה מעבר. הוא נותן פן חווייתי לעניין הקבלי שהוא אמר לפני כן. נו, מבחינתי, מה זה אומר? מבחינת עבודת השם שלי, מה זה אומר שיש עליונות לעולם המחשבה על עולם המעשה? שוב פעם, לפעמים התשובה היא, זה מספיק, כי חלק מחוויה של מקובל, אתה לא רק חווה את עבודת השם, מה שאתה מבין, אתה גם suspended disbelief, אתה כאילו מוותר על חוסר יכולתך להבין, ואתה אומר, אני הולך לפי המונחים, לפי ההנחיות הקבליות. אבל כאן הוא מנסה לתרגם. כשאני מנסה לקיים מצוות, מה המסר של עליונות ועדיפות עולם המחשבה על עולם המעשה? אז כאן הוא אומר, תצריך כל עובד השם, שורה שנייה לקראת סוף הקטע הראשון מתפרש ממהי, צריך כל עובד השם לעבוד בעובדה. עובדה זה בעצם רצון. כי בעצם יותר חשוב מה אתה רוצה. מה הרצון שלך, מה המחשבה שלך, תואר המחשבה, נקיות המחשבה, אהבת המחשבה, מה קורה בלב? נגד סתם איזו פעולה רובוטית של מצוות, כן? הוא עושה כאן הקצנה. יש אדם שיקיים, יש את האדם שלא חסיד, שסתם מקיים מצוות כמו רובוט, והוא קר בפנים, ויש את החסיד שבאמת באמת רוצה בפנים, פנימיוס, והוא גם לא מקיים מצוות כל כך טוב, כי הוא לא יודע, והוא... אבל מה חשוב? זה דברים מסוכנים. כמובן אנחנו שואפים להגיע לשלמות של שניהם. אבל בעצם יש כאן דברים מסוכנים, כי אני כל כך מדגיש את הפנימיוס, שלפעמים אנשים יגיעו לוותר על החיצוניוס, על המעשה, ואולם גם כן להמשיך את זה לעולם של העבירות, אולי גם כן בעבירות, מה שחשוב זה בפנימיוס, מה שאני חושב בפנים, הכוונות. אבל לעבוד את השם בעובדה וברצון צריכים לעלות עוד יותר מכוח המעשה בפועל. לא רק שצריכים להתמקד ברצון, וגם אם לא תצליח בסדר, 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 אלא להשקיע יותר ברצון מבמעשה. כי מה שקורה ברצון זה יותר פנימי ושורשי, וכאן כמובן משחק מילים חסידי לא קלאסי, ועל זה נקרא רצון, למה זה נקרא רצון? שוב פעם, זה לא הגרמר, זה לא הניקוד הדקדוק הקלאסי, על זה נקרא רצון מלצון, מלשון ריצה והתלהבות. שהתלהבות והתרוממות וההתקדמות והאש הוא ברצון, זאת הסיבה שרצון הוא כמו ריצה, שאדם רץ. גם שאינה יכול להוציא מכוח אל הפועל, וזה כמובן הכוח המיוחד לעם ישראל, מחשבה טובה אצל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא מצטרפה למעשה, אצל נחים זה רק פעולות, לא מחשבות. אז בעצם כאן הוא מעביר אותנו לאיזה המלצה חווייתי. בקטע הראשון זה היה עולם המחשבה, עולם של מעשה, כאן יש ניסיון מיוחד, כי הוא מזכך ומתהר את עולם המחשבה. עכשיו הוא אומר לו, גם כשאתה עושה מצווה, תחשוב הרבה על הרצון, הפנימיוס, ולא ככה על החיצוניוס, כי הפנימיוס זה הריצה וההתלהבות. בסוף, הוא חוזר לאותו דימוי, לאותו תדמית של נס, וגם נותן איזו אמירה כללית קבלית. אז בואו נראה את שתי נקודות האחרונות. קודם כל, המדרש לא סתם דיבר על דגל, על נס. המדרש דיבר על תורן של ספינה. מה קורה בתורן של ספינה? יש את הבד, את הבד והרוח מוליך את הבד, והספינה גולשת ונעה, וכאילו הכל זז ויש איזו טיסה בלתי מקורקעת. הכל זה רוח. כשאני דוחף עגלה, כשהחמור מרכיב אותי, אז הכל מקורקע והכל מעוגן והכל זה בעולם הטריסטוריה שלנו. יש איזה, כאילו הוא טס על המים או אפילו טס ברוח, רואים את הספינה. אז זה בעצם הביטוי הזה במדרש מסמל עולם מחשבה ולא עולם של מעשה. עולם אחר, עולם אווירי, עולם שהוא לא מקורקע, לא מחובר, לא מאורגן, כדגל. וזה הרמז, הקטע האחרון, כנס של הספינה, שיש עבודה בהשתוקקות אהבה, הגם שאין לו יסוד בעולם. עצם השתוקקות, אדם שרוצה, וגם אם הוא לא מצליח לגשם, להגשים, גם לא מצליח ליישם, גם לא מצליח לבצע, עצם השתוקקות, עצם הרוח, כמו שפורח באוויר, וספינה המשיטה על פני המים, ממש כמו הספינה שהולכת, הרוח שמוליכה, אם יש לך רוח פנימית, גם אתה לא מגיע לארץ, עולם המעשה, גם זה חשוב, וזאת הסיבה שמדרש מביא את הדמיון של ספינה. הוא מסיים עם ביטוי מפורסם, אולי ביטוי הכי מפורסם בכל קבלה, מכירים את הביטוי רצו ושוב? אוקיי, מילים קצרות על רצו ושוב. רצו ושוב מבוסס על פסוק ביחזקאל, הוא רואה את המלאכים, נושא המרכבה, רצוב ושוב, כמו בזק, מי שזוכר את לשון, כאילו רצוב ושוב כמראה הבזק. כן, כי בזק, מה בעצם קורה? הוא יוצא, בולט והוא כבר נעלם. יש איזו עלייה וירידה, ברק עולה ומופיע ואחר כך נעלם. זה מסמל שתי מודות של אנשים, וגם כן שתי מודות של אנשים, שתי מודות של היקום. מוד הראשון זה עלייה, שאיפה להגיע למשהו, יציאה מהגוף, מהלב שלנו. אני רוצה להגיע לאיזו תנועה ועלייה, דבקות, עולמות עליונים, רצו, כמו הברק שיוצא ומטפס למעלה. אלא שיש בעיה, כי שברוך הוא רוצה אותנו באדמה. רוצה שנעשה דירה בתחתונים, רוצה שנחזור לכלים, רוצה שנחזור לגוף. ומי שבאמת משתוקק, השתוקקות הזאת תכלה את החיים, כי אני לא רוצה את החיים, צמא לך נפשי, קמא לך בשר, אני לא רוצה את החיים, כמו שאני מרגיש את זה. אז תנועה וחזרה, עלייה וירידה, רץ ושוב, הליכה והתעכבות וחזרה למקום, ולא רק חזרה אלא המשכה, שאני ממשיך כוחות עליונים ואני ממשיך את החוויה לתוך הדירה בעליונים. אז זה בעצם התחלופה הזאת, החוויה הזאת, קיימת במחשבה. כי במעשה, אני נמצא בעולם המעשה, אני מקורקע, אני עושה, לוקח לולב, מניח תפילין, אין כאן עלייה, אני נמצא עם אור, אני נמצא עם חלק מהאילן, אני נמצא עם מצה, אני נמצא עם חומר. אבל ברצון, יש תמיד רצון לעלות למעלה, וגם כן אני חוזר למצווה המעשי. זה גם כן מסומל על ידי הדגל. הדגל מתנוסס ואחר כך הוא הופך להיות רך. ואז מתנוסס ורך. יש איזו תנועה ברק של דגל. מתנוסס ויורד. מתנוסס ויורד רחמה ומתנוסס ואז יורד. ברק עולה ואז יורד. אז כאן הוא משדך בין הדמיון של נס להתנוסס של ספינה לבין מצב ושוב לבין מה שקורה בעולם המחשבה. אז יש כאן שלוש נושאים. נושא ראשון, ניסיון, נס, הכנה, למען אשר יצווה. ניסיון, בעצם נסכם כל קטע באיזה משפט או שניים. ניסיון בונה, סולל לנו דרך לחוויה אל-טבעית. וניסיון הופך להיות חד פעמי, לאיזה מעצב היסטוריה, נס להתנוזז, למען אשר יצווה, נותן לנו כוחות, אבות בנו עולם אל-טבעי, הקדוש ברוך הוא בנה עולם טבעי. הקדוש ברוך הוא נתן לנו לבנות, אבל הם בנו חוויה היסטורית אל-טבעית. נקודה שנייה, הקדוש ברוך הוא דורש מאברהם סוויץ'. הוא פועל מתוך אהבה, הקדוש ברוך הוא דורש ממנו יראה, הוא מכיר את זה בתוך הקישקי שלו, באיזושהי דרך סודית. יצחק זה יותר פשוט, כי זה האמו של יצחק, זה הדרך שיצחק עובד כל הזמן. אבל אברהם, אני דורש ממך סוויץ', אל תידעתי. השאלה השלישית, דבר שהוא ציווי שלא מתממש, מציין שיש זירה עליונה של רצון, שהוא חשוב, אפילו יותר חשוב, הזירה של תשוקה, של אהבה, של רצון, אפילו אתה לא מגשים אותו, כמו הספינה שגולשת על המים, ואולי אם אתה כאילו מסתכל עליו, אפילו טס באוויר. יש לו שפת אמת לא היו טיסות, ואתה רואה מדבר על אווירון ומטוס, אבל הדבר הכי קרוב זה ספינה שטסה על המים, שגולשת, ואין עיקור, ואין מניעה. וזה כמובן דגל שמציין את העליות והמורדות של המחשבה שאני רוצה יותר, אבל אני מכניס את זה בעצם. זה נותן משמעות עצמאית למחשבה אפילו בלי מעשה, כי מה זה המעשה? זה החלק השוב. אתה מחזיר את המחשבה לתוך מעשה, אתה מגשים את הרצון מתוך המעשה. אבל גם אם אתה לא מגיע למעשה, זה אפילו יותר חשוב, כי זאת העלייה, העלייה מתבטאת בעליית הרצון. אוקיי, זה שלוש נושאים הקשורים לעקדת יצחק. שכוח, יופי, שכוח.